שלום לכולם, שלום וברכה. אנחנו ממש לקראת הסיום בשעה טובה, מבורכת. שיעורי הבית שלנו היו להכין את המאמר השני בחובת התלמידים. חובת התלמידים מספרי היסוד של האדמו"ר פיאסצינה, שהוא מאוד מאוד השתבח בעוד בחיים חיותו, שבעצם מציג גישה חינוכית מסודרת, מפורטת, בעיקר יישומית, פרקטית, בעבודת השם לילדים. הספר נכתב במקורו לילדים בגיל 11, 12, 13, לפני הבר מצווה, גיל הבר מצווה. אנחנו קצת בעיכוב פה כבר בגילאים 18, 19, עם הפנים קדימה, אבל גם אני בגילי המופלג שכבר עברתי, גיל 18, מה שאני כזה סכן, עדיין מוצא בו כל שנה נחת ועדנה, גם עבורי וגם עבור ילדיי הצעירים. ואחרי שסיימנו את שלושת החלקים של הספר, את ההקדמה שבעצם היא מכוונת להורים ולמחנכים, אחרי שדיברנו בשבעת הפרקים הראשונים על סור מרע, ובפרקים שלאחר מכן, בשבעה הפרקים שלאחר מכן, על עשה טוב, אנחנו התחלנו בשבוע שעבר לסכם את השלושה מאמרים, כפי שהסברנו שהאדמו"ר, השם ייקום דמו, הוא נרצח בשואה, אז הוא מסביר שלא מספיק רק מה שנקרא להיות עובד השם, אלא צריך לתחזק, והתחזוקה עניינה ובעצם ללמוד, ובעצם הוא נותן פה מבוא לתורת החסידות, מבוא לתורת הפנימיות והקבלה, איך לומדים ומה עושים ואיך עושים, והכותרת של המאמר השני היא בעצם תורה, תפילה ושירה לשם, ובשונה מקודם הוא מחלק את זה לאותיות, לכותרות משנה, לאותיות משנה, אנחנו נעבור אות-אות ונתחיל. בתחילת המאמר השני, האדמו"ר השם ייקום דמו, בעצם מסביר לנו שיש חילוק. יש חילוק בין ידיעה לבין עבודה. מה זה ידיעה? אני יודע שיש השם. היה הווה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד, בדרך כלל זה לא ברמה הזו, אני יודע שיש השם. מה זה עבודה? מה זה עבודה?
עובד השם.
אני עובד השם, פשטות. בעקבות אותה ידיעה, אני עובד את השם. מה יותר חשוב, עבודה או ידיעה? או מה יותר גבוה? עבודה, כי אין אפשרות לעבוד בלי ידיעה. כלומר, אפשר לעבוד בלי ידיעה, אבל זה לא באמת עבודה, זה מכוח האינרציה. אני מניח תפילין, כאבא שיניח תפילין. אני מתפלל, כאבא שלי יתפלל, אבל אני לא באמת מתפלל. אני קורא את הטקסט, מאדון עולם עד אחד, שמור אחד, אלא ארוחת בוקר, נכון? אני לא רוצה להתפלל, אני רוצה להיות מפולל כבר, להיות אחרי זה. זה מכוח האינרציה. פעם היה קיבוצים שיתופיים. ברגע שהשיתופיות נעסק מכוח האינרציה, אבל לא מכוח הצורך, אז מה קרה לקיבוצים לאט לאט? הם הלכו והופרטו, אוקיי? כי כבר אין אמון בשיתוף. זה כבר רק שיתוף השם הקיבוץ, אבל זה כבר לא, אוקיי? ולכן הציווי של דוד המלך לבן שלו, שלמה המלך, זה אל תישאר רק בקומת הידיעה. כלומר, אל תישאר רק בקומת חובת התלמידים לדעת איך לעבוד, אלא מה תעשה? תעבוד. תשמעו את זה הרבה ממני בשיעורים שלי. לא לדבר על, אלא לחיות את, כן, לעשות, להוריד את זה לפרקטיקה. דע את אלוהי אביך, ובעקבות כך ממשיך הפסוק, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. אז מה ההבדל בין ידיעה לעבודה? האם עבודת השם שלנו היא תיאוריה או פרקטיקה? האם אני מדבר על, או שמה אני חי את? אז במאמר א', במאמר הקודם, שבו שבר דיברנו על מושג קבלי מאוד חשוב שנקרא נרנחי. ראשי תיבות נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. נכון? שבעקבות זה דיברנו על הנפש, רוח והנשמה, שזה המרחבים, המרחב הטבעי, הרגשי והשכלי שבגוף שלנו, לעומת מרחב החיה והיחידה, שזה המקום של ההשראה של העליונים. אז יוצא לנו בעצם שהמרחב של העבודה הוא לא מרחב שהוא רק בסגולות, באידיאלים. אני מאמין, אני רוצה, אני שואף. זה מרחב של החיה והיחידה המקיפים. עבודה! חביבי לעבוד! במרחבי הנפש, ברוח, בנשמה. תראו מה כותב האדמו"ר השם ייקום דמו בחובת התלמידים, מאמר שני אות א'. כי אין זה עם בחינת ישראל, גם חיות גופו קודשי. ומכל מקום, בן אדם הוא. הראיה, שבן אדם לא עלינו בר מינן, אחרי 120 צריך לקבור אותו, צריך טהרה וקדושה וחברי קדישה וטיפול, גם הגוף הוא קדוש. וכמו שטבע גופו לא נשתנה מטבע גופי שאר בני אדם, וגם הוא כמוהם אוכל ושותה וישן וכו', רק שאכילתו, שתייתו וכל מהותו יותר זכאי. הרי גם אני אוכל, וגם הבבא סאלי אוכל, גם הבבא סאלי אוכל, גם הבבא סאלי אוכל. האם אני יכול להגיד שהאכילה שלי כמו שהבעל השם טוב? לא. מצד שני, אני, נקודת המוצא שלי, שהאכילה שלי היא קצת יותר גבוהה מאדם שבכלל לא מברך לפני האכילה. או שרואה באוכל שלו רק תאווה ולא כלי לעבודת השם. כמו כן, לא נוכל לומר גם בשכלו של הישראלי, שהוא מנשמתו שאינו תלוי במאורות הגוף. ואם יחלש מוחו, חס ושלום, גם אז בנשמתו יבין וילמד. כיוון שסוף כל סוף נשמתו על גופו שוכנת ותלויה בו. ובחולשת המוח, אף שלנשמתו לא יעונה כל רע, מכל מקום התקשרות מוחו בנשמתו להתקלקלה. וזאתי בחיי אדם אשר באיש האיש ישראלי. לכן אם רוצים אנו להעלות את האדם הישראלי ולקדשו, לא די לנו מה שדיברנו בעניין השתלשלות הישראלית העילאה, העליונה לבד. רק צריכים גם לדבר, צריכים לדבר גם בפעילות האדם אשר בו ובאופני השגתו. זה משפט מאוד חשוב. לא מספיק לדעת את תורת הפנימיות, את החסד, את העבודה בצורה אידיאלית. יש כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, יש עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, יש ייחודים, יש פרצופים, יש... לא מספיק לדבר על זה, צריך להביא את זה גם למציאות של הפרקטית של החיים. אני חושב שהיום התביעה שלנו מעובדי השם, תשאלו ראש הישיבה הרב ראם, צורך העניין, אני בכוונה לא אומר הרב אלחנן, דווקא הרב ראם, שהוא היום בין 66 עוד מעט, פחות השבת 66, אז לפני 46-48 שנים, שהוא היה בשיעור א', לא דיברו איתם על דברים שמדברים איתכם בשיעור א', או שדיברו איתי עם הרב אלחנן, אנחנו באותו שיעור, בשיעור א', אוקיי? אותו שנתון, לא דיברו איתנו על... איתו על דברים האלה. פעם הוא תלמד תאירה, 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 תלמד תורה, והכל יסתדר. היום מבין שלא עושים ללמוד תורה. פעל הבדורה גמורה, גברה, והלכה. היום מבינים שצריך גם ללמוד חסידות, ופנימיות התורה, והשקפה ואמונה כדי לפתח תשתית של התמודדות עם העולם הזה, ולא רק גמרה. וגם כשלומדים גמרה, אז הלימוד גמרה יהיה לא רק בקומת השכל של חפצה וגברה וקושיות ופירוקים, אלא קומת המשמעות. מה זה אומר לחיים שלי? איפה זה פוגש אותי? איך אני נבנה מזה? איך אני הופך לעובד השם? בעקבות? דווקא בעקבות לימוד העיון. למען ידע איך לקחת את רסן הממשלה גם עליהם, ולהפעילם בפעולות קדושות. וידריכם ויחיכם לקבל את האורות שנפש רוח נשמה השם, נפש רוח נשמה חיה יחידה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שמצלות בקרבו. בגישה שציינתי עכשיו, שרואה בעצם בהכל אחדות של קודש, אז אני לא מסתפק רק בקניית השכל, רק בבית מדרש. והתפקיד של האכילה והשינה והחופש זה רק מנוחה, איך יתימצי כדי לצבור כוחות, לתדלק בשביל המשך הנסיעה. לא, יש תכלית גם באכילה עצמה. יש תכלית גם בשינה, יש תכלית גם בגוף. כשאני עושה כושר, אני לא רק עושה כושר כדי להיות חתיך עם ריבועים בבטן וכו', ולעבוד מידת הגאווה מול המראה, אלא, לא שאני נגד ריבועים בבטן, אוקיי? בואו נחשב, אוקיי? אלא, שאני רואה בזה אמצעי, ככל שאני יותר בריא, אני נפש יותר בריאה, ואני יכול לעבוד את השם ביותר בריאות ואיתנות. ולכן, אם במאמר הקודם אנחנו דיברנו יותר על המושג נרנחי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה יותר, או בכיוון השני, יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש, מלמעלה למטה, שמבטא את ההשתלשלות של בי אלוקות מהאין סוף עד הלמטה, עכשיו צריכים לראות לא רק איך זה משתלשל ממרום, יש השיעורים בקבלה, טוב, יש לי קטח, חוכמה, בינה, נצחות, יסוד מלכות, או אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אני צריך עכשיו לראות איך, מה, יחידה, חיה, נשמה, רוח, כתר, חוכמה, יסוד, איפה זה בגוף שלי? איפה אני יכול, מה שנקרא, להיות כלי להערה שלהם, ובעניין הזה השכל הוא כלי מוגבל. בהרבה ישיבות, הרבה מוסדות תורניים, הרבה אנשים שמדריכים בעבודת השם, מדריכים רק לפי השכל. עמי הרבי מקומרנה, בשם דודו הרבי מזיטיצ'וב, ולא יראו פניי ריקם, נקרא את זה בשבוע הבא, פשט משפטים. ריקם, ריש יוד, קוף מם, גימטריה, שכל. ולא יראו פה, אתה רוצה להגיע לפנימיות הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק עם השכל. אגב, אתה גם לא יכול בלי השכל. אבל אתה לא יכול רק עם השכל. אתה צריך גם, גם רגש. אז תגדלו, לא עוד הרבה זמן, ותפגשו בחורה יפה בפנימיות וחיצוניות, רצו להתחתן איתה, איך תחליטו איך להתחתן איתה? מה, לפי השכל? בשכל הכל מושלם. אז פה חשדתי. אבל מה עם הרגש? מה אין רגשות? מצד שני, אם יש רק רגשות, והשכל אומר, זה לא שייך, זה לא מתאים, זה גם בעיה, איך צריך לעשות? צריך למצוא את האיזונים בין השכל והרגש. שגם שכל וגם רגש. בוא נראה מה אומר אדמור, וכמה, מקור ב', וכמה טיפשאי, אני אין שי, כמה טיפשים אותם אנשים, הרוצים בשכלם לחקור ולדעת דברים רוחניים. מה זה קשור? מלפפון הוא יותר ארוך או שהוא יותר ירוק? מה התשובה? ספציפית פה התשובה היא שהוא יותר ירוק, כי הוא גם לרוחב ירוק ולא רק לאורך. אבל אתם מבינים שאורך וצבע זה עולמות שונים. אז אתה רוצה להבין בשכל דברים רוחניים, מה זה שכל? מה ההבדל בין שכל לבין כתף? או בין ברך? יש הבדלים, אוקיי? אבל בסופו של דבר שכל זה עוד איבר. ודבר רוחני במקום שהוא הרבה יותר גבוה מצמצמות לפונקציה פרקטית כזו או אחרת. רק בדעות כוזבות אף אפיקורסיות, ואל שאול תחתית חס השלום יפול, לא יותר. אם אתה מנסה להבין הכל, אני רוצה להבין, יש דברים שלא מבינים. מחזור לענייני הזוגיות והדייטים. יש פשוט כמה רווקים אני רואה פה, אוקיי? וטוב שכך, אבל טוב, אל תלחצו, אוקיי? אם תפוגש בחור שיעור ד' די, כבר אחרי צבא, התחיל כמו שנקרא לעשות את טרקים בגן סאקר, ואתה שואל אותו, נו, איך הולך? אחי, איך הולך? אל תשאל מה, כבר ארבע דייטים, וואי וואי וואי, איך הולך? שמע, היא יפה, על הכיפק. וזהו, ומה עוד? שמע, היא גם יש לך חוש הומור, מה זה? קורעת מצחוק, בתיחות, אלות ניין, חבל על הזמן, מעולה. ומה עוד? מה, שהיא גם מבשלת, חבל, מה נחמה, אבל לא פשוט, מבשלת מעולה, אוקיי? סבבה. ותשאל בן אדם שכבר נשוי לאשתו 50-60 שנה. תגיד לי, רבנו, מה, לא, אתם, למה אתם ביחד? עכשיו הוא יגיד לך, מה זאת אומרת? כי היא הכי יפה בעולם. זאת אומרת, בגלל זה אתה איתה, אני בטוח שיש בחורות, שהן יותר יפות, כאילו, טבע אדם, לא, בכל זאת כבר, אנשים מזדקנות, גם אנשים מזדקנים. לא כי היא מצחיקה, די, אחי, רבי, כבר 60 שנה, אותם בדיחות על הטונט של השוויגר שכבר מתה, כאילו, מה, לא, תשמע, היא מבשלת. יש שם מסעדות, יש טייק אווי יותר טוב, כאילו. אני מצפה מאדם שנשוי באמת בטוב בן ימים, 50-60 שנה. מה זאת, למה אני איתה? איך אפשר אחרת? כאילו, אני לא יכול בכלל לחשוב מחשבה, כאילו, בלעדי אני בעצם כלום, כתוב בפיוט, אוקיי? אז זה לא חצי בן אדם, זה כלום, כאילו, איך אפשר? איך אפשר, כאילו, להביא את המקום הזה בכלל? ולכן אתה אומר, מה, אני רוצה להבין אלוקות בשכל? עכשיו, זה לא אני אומר, הרמב״ם אומר. הרמב״ם כתוב לכמה מקומות שהדבר שהכי קרוב לאהבת הבורא והנברא, זה אהבת האיש ואישה. כלומר, הקשר בין איש ואישה הוא בבואה של הבורא והנברא. לכן אומר האדמור, מה, אתה רוצה להבין דברים בשכל? אז תיכשל מזה. אבל ישנה עוד ידיעה באדם יותר עילה מעט. הבא לו בהרגשה, בהתרוממות, ומעט התגלות נפשו. ומשפט חזק, וכמה טיפשאי, אנה אינשאי, הרוצים בשכלם לחקור ולדעת דברים רוחניים. וחפצה של האלוקות, וגברה של האלוקות. כן, פעם רב צבי יהודה סיפר סיפור ש... על איזשהו רב, שהתקשר לרב, לא אגיד שמות, שהתקשר לרב אחר, אומר, שמעתי שאתה חולה, אם אני יכול לבוא לקיים לך מצוות ביקור חולים, הוא אומר, אני לא מוכן שתהפוך אותי לחפצה של מבצע, לך מפה, אוקיי? כאילו, אני לא, אין לי, אני רוצה לקיים בך מצוות ביקור חולים, כאילו, הפכת אותו למה, מה הוא תפילין, מה הוא לולב, תחפש לך מישהו אחר, זה לא זה. ולכן האדם לא יכול להעמיק את הידיעה שלו רק בשכל, זה יביא אותו לכפירה. כי יש שאלות וקושיות שאין להם תשובות. כתוב רבי נחמן, בתורה ס"ד בדיקותי מוהר"ן, שיש קושיות מהחלל הפנוי. לאדם יש ידיעה עליונה יותר. ידיעה שהיא נובעת באיזושהי הרגשה פנימית מרוממת יותר, שהיא מרוממת, היא מגלה את הנפש שלו. והיא זו שיכולה להשיג ברוחניות. דיברנו בשבוע שעבר שהתפקיד של החסידות זה לגלות את הנפש. לגלות עוד רבדים בתכונות שלי, שאני לא מכיר ולא נכנס, ודווקא בעקבות העיסוק בחסידות בפנימיות התורה, אני מגלה עוד דקי דקות בנפש שאני יכול להבין ולהכיל אותם. בשני הספרים הבאים, הכשרת האברכים ובוא השערים, שנלמד אותם החל מעוד שבועיים, וכל זמן קיץ בעזרת השם, אז האדמור, השם ניקום דמו, הוא ירחיב במהות של הנפש, הוא ייתן לנו כלים של יכולת לעבור רגשות לרגושים לרגשות, וחריטה בנפש, ודמיון וציור בנפש, כל מיני כלים איך להגיע למצג, מצב שהוא גילוי הנפש בשליטה, שאני לוחץ על כפתור ואני יכול לזכות לגילוי הנפש, לא בצורה של ריגושים זולים, אלא רגשות, שיביאו אותי לגלות עוד בעצם מהטפח, לגלות עוד טפח מהפנימיות, הנשמה הנסתרת שלי, עד שנזכה למדרגה שאליה הדור מכוון, שכל בני ישראל לא נביאים מהם, אז זה מדרגת בני הנביאים. הצדיקים יודעים או ידעו לצמצם את החלק האנושי, החלק הבהמי שלהם, למינימום, מינימום אגו, ואז הם זוכים ששרתה עליהם רוח ממרום. זה האגו של חסדאי, להלן אגו, להלן חסדאי, והאגו שלי מפה עד פה, אז כמה מקום נשאר ללקות להיכנס? חצי. ככל שאני אצמצם את האגו שלי יותר, יהיה יותר מקום, מה? לא עוד. אדם שמצמצם את האגו שלו למעלה, אז יש שום מגבלה. אז מה קורה? יש עוד ועוד ועוד, ואז מה קורה שזה מתמלא? מה קורה? זה לא נשפח, זה משפיע. זה סוד ההשפעה של הצדיק. בגלל שהוא מבוטל לגמרי, אז הוא כלי. זה יכול להשפיע כמה שטוב, זה שוד להידבק בצדיק, זה לקבל את ההשפעה ממנו. אנחנו מסביר הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק, בדברים פרקי, אנוכי עומד בין השם וביניכם. כלומר, האנוכי, האנוכיות, זה מה שחוצץ בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. וגם כיום, אם כזה די נדיר אני חושב, יש בעלי השגה שיש להם ראייה רוחנית. ולכן מי שהוא לא מצומצם, הוא יכול להרחיב את הכלים שלו, ולראות גם מעבר לחוש הראייה הטבעי. זה היכולת של הצדיקים, שרואים מסוף העולם ועד סופו. שימו לב, לא מתחילת העולם ועד סופו, אלא מסוף העולם ועד סופו. כלומר, מסוף היעלם ועד סופו. הם עושים סוף להיעלם למסכים שמפרידים עליהם. ולכן צריך לדעת, לא כל מי שלומד קבלה, או כוונות, או ניו אייג', אז הוא הופך לרוחני, או למקובל, זה לא עובד ככה. יש סיפור שפעם המגיד ממזריץ', הגיע להערה שלו למזריץ', הגיע יהודי סוחר, שבצעירותו למד עם המגיד ממזריץ' בקרקוב, אצל הפני יהושע, וידע קבלה, והתפלו מנחה ביחד, והיהודי הזה מתפלל עם כוונות כמובן, וסיים, ורואה שהמגיד עוד שעתיים מתפלל אחריו. אז הוא התפלל, הרי למדנו כוונות ביחד, למה אני מתפלל רבע שעה והוא עשרים, והוא שעתיים? אז הוא אומר למגיד, היי אחי, מה... מורינו ורבנו, איך יכול להיות כאילו... למדנו ביחד, מה שאני יודע אתה יודע, אתה לא יודע ממני, למה אתה שעתיים ואני זה? הוא אומר, תגיד לי, במה אתה עובד היום? הוא אומר, אני סוחר. מה זה סוחר? הוא אומר, אני נוסע ליריד בלייפציג, בוחר סחורות, בוחר זה. ואז לוקח אותם, קונה בזול, מוכר ביוקר, כמעונות פשוטה. אז הוא אומר לו, רגע, 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 אבל למה לנסוע מהבית שלך ליריד בלייפציג? זה רחוק. עזוב, תדמיין. אני עכשיו יוצא מהבית, עולה על הכרכרה, משלם זה, מגיע ליריד, בוחר את השליחים פה, את האוכל פה, את העורב שם, את היהלומים שם, משלם במחשבה, חוזה וזהו. עם כל מה שיקח לך עכשיו, חודש וחצי כל כיוון, צריך כל שלושה חודשים, ועוד שבועיים קניות, עשית את זה בחמש דקות. אומר לו, רבנו, רואים שאתה בבית מדרש, צריך להביא במסחר, מסחר זה לא עובד, זה לא עובד ככה. צריך ללכת לשם, ולבחור, ולהתמקח, ולהרגיש, ולראות, וזה לוקח זמן. אז אומר לו, ככה וגם בתפילה. אתה מדבר בתפילה, עוברים מעשייה ליצירה, לבריאה, לאצילות, אומר במחשבה, אני עובר מפה לשם. את לי זה לא עובד ככה, צריך ללכת ולהיות שם ולהרגיש, וזה לוקח זמן, כן? זה ההבדל בין לדבר על או לחיות את. מקור ג' ובכלל כן הוא אף בכל ענייני העבודה. יותר יקל לאיש לעורר את עצמו כשיתחיל לעורר את הנפש והרוח מאשר יתחיל לעורר את נשמתו בדבר שכל. אנו אומרים בדיוק בשכל שבו קשה לעורר עצמו ולא בדיוק במחשבה. כן, אני עכשיו יחשוב, אדון הכל, היה הווה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, השגחה פרטית, השגחה כללית, ומתוך זה, ייפול יראת שמיים, אהבת שמיים, מתחיל ניגון, נאי 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 נאי, פה התוועדות, רבי דרסם בשש, זה הרבה יותר קל והרבה יותר מהיר, להגיע לאהבת שמיים, ליראת שמיים, דווקא מתוך מתוך הריגוש, לא מתוך השכל. עכשיו נראה בהמשך, הוא ידייק את זה, שיש גם דמיון ומחשבה, איך עובדים עם זה. מפה בעצם הוא מביא אותנו לכלל מאוד גדול בענייני עבודת השם. יותר קל לעורר את עצמנו באמצעות הרוח והנפש, כלומר באמצעות הרגשות גופניות, באמצעות הרגשות רגשיות, מאשר לעורר את הפנימיות שלנו רק באמצעות השכל הקר והאנליטי. הבאנו את הדוגמה הזאת הרבה פעמים, בדיוק דיברת עכשיו עם הרב אלחנן, הוא שאל אותי על פורי משהו, ודיברתי לו, כן, עושים פה הרבה בישיבה, ילילאי, לילאי, 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 אז תעשה לי צמרמורת, כן? מה זה מנגינה של? זה לא של פורים, זה ערבית, ימים לא רעים, נכון? הוא מעביר יום, הוא מביא לילה, הוא מבדיל בין יום ובין לילה. רגע, הם נוראים. אתה אוטומטית מתרגש. עכשיו אני אגיד לך, לא, פורים זה כמו כפורים, זה יום הכיפורים עכשיו, יום הדין וכולי, ושלושה ספרים מפתחים. חביבי, תחזור למנגינה, אוקיי? המנגינה הרבה יותר עושה בי רעת, רטט ואימא בפחד מאשר זה. חוכמה, איך אנחנו משווים אל הדברים. אבל אומר, הרבה יותר קל, אנחנו גם רואים את זה. גם, אגב, לא בעבודת השם, גם בציבור הלא דתי. אנשים רוצים ריגושים. ואם אין ריגושים, אז יש כל מיני אמצעים כימיים או טבעיים כאלה יותר או פחות, שהנה להם להציע ריגושים. דוגמה, אלכוהול. דוגמה, כך לך, סמים. ואין כמתי לנטף אושך לזה חלבנה. כן, זה פשוט, אני לא בקיא בכל האחרונים, אבל יש כל מיני סמים שעניינם זה ריגושים. לדפוק את הראש, כלומר, למחוק את המקום של השכל, ואז אדם, הוא באקסטרה, שלא אומר באקסטזה, אוקיי? אנשים מראש באים למסיבות כדי לייצר את הריגוש הזה. עכשיו, יותר מזה, ההתעוררות היא לא שכלתנית בדרך כלל, כי כל אחד יכול לזכור איזשהו מקרה שבו הוא חווה התעוררות מלמטה, לא בצורה יזומה. יכול מתוך פחד, אדם עשה בכביש שפתאום רואה שהוא קצת לא מרוכז, ופתאום הוא עשה איבוש. בשנייה אנחנו שברת אותו וניצל בחיים, אבל באותה שנייה, בום, הדופק קפת בבת אחת, או איזשהו ניגון שפתח לו את הלב, או שימח אותו, או ירעיד אותו, או... אז למה זה ככה? אז אפשר לטעון ולומר שדווקא בגלל שאנחנו מחוברים יותר לחוויות שהן בבחינת ריגושים, אז דווקא בגלל זה צריך לברוח מריגושים. לא, ריגושים זה חיצוני, זה זול, כן? הרבה מקומות שבאים שבושים, יש פה שבושים, אז נעשה עכשיו כל מיני הפעלות וטיולי ג'יפים ונראה לכם כאילו איזה מגניב להיות בישיבה. אבל מה עושים בישיבה בסופו של דבר? טיולי ג'יפים? מה עושים בישיבה? לא עושים טיולי ג'יפים, מה עושים בישיבה?
עובדים.
מה? לומדים, עובדים, נהנים, עושים כל מיני דברים, לא טיולי ג'יפים, אוקיי? בדרך כלל, לא... חזקה, אוקיי? אבל אני לא נגד זה. האם שעושים ריקודים לפני ערבית, זה טוב או לא טוב? אני מאוד חושב לפני התפילה, אבל עושים את זה לפני שחרית. עושים את זה לפני שחרית, זה יותר טוב. אבל לא נפתח פה, יש פה שבושים, אוקיי? אני לא סתם, אבל זה יותר מורכב. אבל לפני ערבית, אני יכול להגיד, כתלמיד פה בישיבה, שבאתי לפני לא מעט שנים, שוודאי וודאי, התפילות ערבית שלי יותר טובות, כי בדרך כלל, אז לא יודע, היום זה כל יום לפני, פעם זה היה רק ביום חמישי כזה ספונטני, לפעמים פעם בשבוע, לא יודע אם יהיה או לא יהיה. אז שזה היה, זה היה כאילו מחיה, המחיה גדול, אוקיי? וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו לא צריכים לברוח מריגושים. דווקא ריגושים, כשהם נעשים בצורה מושכלת, בצורה ראויה ונכונה, יכולים להיות חבל ההצלה בעבודת השם בדור שלנו. ולשם כך, האדמור מייחד, שני עשרה מחשרת עליכם בבוא השערים שלצרנו לא זכה להדפיס אותם, הוא סיים לערוך אותם בגטו, ובעצם התמין אותם בכדי החלב שנמצא רק בשנת ה-50, עד שהדפיסו אותם וכולי, שבהם נתחיל מעוד שבועיים להבין איך אני יוצר תשתית שאני הופך את הריגושים לרגשות, לדברים... לגיטימיים שבלחיצת כפתור, אות בית, אז הגענו סיימת אות א', ואז הוא מביא דוגמה במאמר מי שקרא, למשל בריקודים בשמחת תורה, אוקיי? אומר למה של בשמחת תורה בריקודים, ניי 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 ניי, זה ישר ככה פותח לי את הלב הזה, אומר כי ריקודים, זה לא מי שותף בריקודים, שאני מפלפל בקצת הנתיבות בתוספות, אז רק השכל עובד. אבל כשאני רוקד, כל הגוף נמצא בזה. פתאום כל הגוף יש לו חלק ושייכות לעבודת השם. זה לא רק השכל. ולכן הריקוד עם הגוף דווקא הוא משפיע על הגילוי של הנפש. תפילה בקול. הללויה, זה אחד ושמור אחד. כשאתה ממלמל תפילה, אם פעם תקליטו תפילת שחרית שלכם, אתם תראו שקשה להבין מה שאתם אומרים. לפחות אצלי, לא יודע מה איתכם, אבל אצלי זה... אוקיי? אבל שאדם מתפלל בקול רם, אשר... אתם בלי מרגינות, אוקיי? אשרי יושבי ביתך, יוצא לי רק עכשיו הצליחות, אשרי יושבי ביתך, עוד יעלנו חסלה. אשרי העם שככה לא, אשרי אחד אדוני אלוהיו, ותהילה לדוד, ואנחנו נברר. יותר מתחבר, אוקיי? כן? ואתה ועד עולם, הללויה, יעללו. פעל בקול רם, אז זה מעורר. זה מעורר, זה לא... לא למלמל. תומקתם ד', כן? כך הוא הדבר. אנו במצבנו ובדורנו, לא מבעיה שבשכלנו, שכל אנושי, אי אפשר לנו לחקור ולדעת מהות שום דבר רוחני. אלא אף לעורר את עצמנו ולגלות מעט מפנימיות נפשנו מחוץ למכסה גופנו. יכולים בדברים האחוזים את הרוח ואת הנפש יותר מאשר בדברי עיון. אין כוונתנו שבעבודת הגוף ובעשייתו לבד את המצוות גם בלא מחשבה וכוונה. יכול הוא כבר לעורר נפשו ולגלותה. רק שעבודתו היא מחשבה, כי גם בשתי עובדות הנעל, אם היה מרקד לבד, לא היה עושה ולא כלום. כן? אתה עצמו ריקודים, זה לא עובד. אבל ריקודים של שמחת תורה, לכבוד שבת קודש, זאת אומרת שאתה גם רוקד, אתה גם שם חווה את הקדושה של המעמד, של שמחת תורה, של שבת, של חג, אז זה מתטרף. רק שגם בחשב במחשבה חזקה מן השם ותורתו כנל, הוא בא בתורה, שמח ורקד, עורר את רוחו ונפשו. ודף שזה ביחד. כלומר, מחשבה חזקה, מחשבת של עבודת השם, עם חיבור גופני. וכן בתפילתו. בצעקה לבדה לא היה מתעורר, רק שגם דאג מקודם על אותם ליבו והתרחקותו מהשם, וחשב במחשבה חזקה איך הוא עומד אתה לפני השם, אז תפילתו בכל עוררתו. אי אפשר לעשייה שתפעל בלא מחשבה, אבל לא פחות מזה, ואי אפשר למחשבה בלא עשייה מתאימות לה. הדבר הכי נושא נמובן מכוח רובוטי, כן? קם בבוקר ובאוטומט מניח תפילין, נפילת הפה, כאילו... עכשיו, זה לא אני אומר את זה, זה יש תנאים והמוראים, ירושלמי, מברכות, שמדברים על זה. כן, שהוא כבר בזמן התפילה, הוא סופר אפרוחים. הוא בזמן התפילה סופר לבנים בחומה, ואומר, אומר, לשמול אומר, אני מכיר ראש, מכיר טובה לראש שלי, שמעצמו הוא מתכופף במודים. הגעתי למודים, כאילו, זה לא רק הוא, זה גם אני. קורא לכולנו. שאתה בא באוטומט, פתאום ככה, ברוך אתה, כאילו אתה כבר בא... תוך כדי כבר אתה יודע, עם הציציות, נשמע ישראל, שאתה בכלל אתה חושב על המשחק של מכבי הלילה, אוקיי? וזה קורה. אבל אומר פה, אי אפשר לעשיית תפילה בלא מחשבה, ואי אפשר למחשבה בלא עשיות המתאימות לה. אבל רק המחשבה החזקה יכולה לעזור לעשייה בעת העבודה והתפילה, ולא העיון בשכל. והם עומדים לבין תוך הלכה פסוקה. ולכן זה לא על עבודת, זה לא על חשבון עבודת המחשבה והדעת, אלא התפקיד שלנו, ולקשר את הנפש ואת הרוח, את הגוף ואת הרגש לעבודת השכל שהוא משכן הנשמה. שלא נחשוב לרגע שביטול השכל והשימוש בו יזכה אותנו למעלות גבוהות יותר. העניין הוא לא להסתמך רק על השכל. ולכן השאלה בעבודת השם, כפי שאמרנו מקודם, אם אני מדבר על אהבה, או שאני בפועל אדם שהוא אוהב. אדם שהוא אוהב, יותר קל לו גם להיות אדם אהוב. אדם שכל דבר אצלו זה בשכל, אז גם האהבה שלו היא אהבה מאוד מאוד שחלטנית, וזה מבאס. אוקיי? האם אני שר שיר לשם, או שאני בסך הכל מקריא טקסט שכתב יהודי קדוש בשם ישעיהו, או דוד המלך בתהילים, או נבואות כאלה ואחרות. וזה זה שמיים וארץ. אם אני אומר לאשתי שאני אוהב אותה, או שאני מקריא לה משהו, כי אמרו לי שזה סגולה לשלום בית. אוקיי? והיא תכיר את זה מעצמה. בואו נעבור לעוד ג' במאמר. כשאדם חווה חוויה, הוא נמצא פה ביום כיפור בישיבה. הייתי ביום כיפור בישיבה. נכון? רובכם, חלקכם, הייתם. היה חוויה. ראש השנה, בין אם זה תקיעו את השופר, בין אם זה תפילת שחרית, או מוסף, או ערבית, או ארוחות, חוויתם. עכשיו, נשאר לי, אם אני עושה את חג, מה מאיך היה? היה וואו, ומה? לא, היא צריכה לשמוע את הרב בני בביתיו. אז תסביר לי, מה קורה בשירת ותאיו בישיבה? אמא, זה לא לטלפון. צריך להיות בזה, זה משהו אחר לגמרי. ואיך היו תקיעות השופר? היה תקיעות נהדרות, לא היה שום, לא היה שום חריקה. אבל זה מה שאתה תקיעות לנהדרות, הסאונד שלהם, היכולת הווקלית של הרב הם להפיק קול מהשופר. שמע לי פעם אחד החבר'ה, שהם רם בישיבה אחרת, הוא אמר לי, אני יותר מתגעגע לסס הנוכח על אמרתך, כמוצא של הרב, שהרב רם אומר, יותר מאשר התקיעת שופר עצמה. אוקיי? זה משהו, זה עוצמה אחרת לגמרי. ולכן חוויה היא קשה לתיאור ולהסבר. אבל כן אפשר להעביר את הוודאות. יש ודאות אחת, שזה היה חוויה עוצמתית. שזה נגע בי, לא רק בשכל, וואו, איזה חידוש. אז זה וואו, מה קורה פה? זה מקום אחר לגמרי. ולכן כשאדם חי את, אז קשה לו בפרספקטיבה לאחור לדבר על, כאילו איזשהו עיתונאי, שאני מסתכל איך כל החסידים רוקדים ומתפללים, והוא מוציא את עצמו מההקשר. כי לפעמים אדם מרגיש, מה, למה אני אוהב את אשתי? כל מה שאני אסביר, יהיה הסבר שכלתני. אומרת עכשיו גם על עצמי, שנשוי לא 60 שנה, אוקיי? אבל כל מה שאני אסביר זה רק ימעט ויצמצם, אני לא יכול להוריד את זה למילים בכלל.
אז איפה בכל זאת כן
נכנס לסדר? שנייה. אז המקום של החוויה, זה מקום של גילוי של הרגש והנפש. עכשיו, השאלה אם זה יהיה חוויה, או שזה יהיה ריגוש. ריגוש זה לשרוף עיתונים. אתה רוצה להדליק את המדורה, המדורה לא נדלקת, אז מה אתה עושה? שרוף עיתונים, יש לי אהבה גדולה. אבל אם אתה לא תחום עכשיו בולים לבפנים, אז מה יקרה? מה שבא בקלות, אומר שלום חנוך, באותה הקלות, ייעלם ולכן?
משיח.
משיח לא בא, גם לא מטלפן, גבעד לא עלינו. אוקיי? אז המטרה שיש איזשהו ריגוש, ישר תכניס את השכל. תבין רגע מה קורה פה. תכניס את הבולים. תעמיק את החוכמה בינית הדת, את המחשבות שלה בעקבות הריגוש הזה, הרבה יותר קל לי לדבר על אהבת שם ויראת שמיים אחרי הריקודים של ערבית, ולהגיד ברכו את השם המבורך באמת, מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה, פותח שערים בתבונה, משנה וכולי, כל זה, מתי יהיה יותר קל להבין את זה? מתוך החוויה, מתוך הריגוש. ועד נכנס השכל, אבל אנחנו נרחיב על זה עד תדע כל הקיץ, כי זה, על זה יושב הספרים הבאים. בוא נראה עוד דלת. היוצא מדברנו אלה, שכמו שהוא יתברך, לא ישיגו משיגי הגוף. כן, גם כל ניצוץ מקדושת אורו יתברך, אף הנמשך ונצטמצם לנו וקרבנו, אי אפשר להשיג בשכלנו שכל אנושי. כי רק לשער שיש על קדושה ודבר רוחני מוכשר השכל, ולא לראותו ולדעת את מהותו. רק בהתעורר נפשנו והבחינה של בני הנביאים שבנו, עימה יכולים אנו להסתכל לפעמים מעט בניצוץ אור עליון, וצריכים אנו להכשיר את עצמנו שיוכל רוח הקודש הזה של בחינת בני הנביאים להיכנס ולשרות בקרבנו. ואף את כל עצמנו צריכים לשעבד לעבודתו ולהתר בקדושתו, הגוף בהרחקה מהעבירות והבקיה, ובקיום המצוות בפועל, הלב בעבודת המידות וכל התורה בתפילה, והמוח במחשבות קדושות ועיון התורה. וזהו דע את אלוהי אביך ועובדהו, רק על ידי עבודה תדעהו. אותה ידיעה המעטה, המעטת, אני משכת לך כנזכר לאלה. אבל זה החילוק בין עבודה לשימוש. וכמעט בכל מקום עבודת האדם לשם, לא שימוש, רק עבודה נקראת. כי עבודה היא הפעולה מוציאה חלק מכוח העובד ומייגעת אותו. ושימוש הוא רק שמשמש ועושה דברים אלו בלא עבודה, ואינו נותן את כוחו לו, ובזה לבד אי אפשר לדעת את השם. ולכם צריכים לנו להכשיר את עצמנו שיוכל רוח הקודש הזה, של בחינת בני הנביאים, להיכנס ולשעות בקרבנו. ויש חילוק בין עבודה לבין שימוש. שימוש זה פעולה טבעית. אני הולך בבוקר וזה, אני לא התאמצתי לקנות אותה. עבודה זה פעולה שאני עמלתי, התאמצתי לקנות אותה, ואז היא מגלה בעובד חלקים עלומים מהנפש. יש לי פה הזכות שנמצא פה אחיין של גבריאל, השם יקום דמו. אז עכשיו דיברנו הרבה על צביקה זימן, שעמדתי איתי בשיעור ונרצח, למדנו כל את הסיכומים שלו. אספר לכם סיפור על גבריאל. שאחד הפעמים היינו עומדים בהפסקות צהריים. דבר איתכם לפני 20 שנים. זה סיפור שאתה מכיר או לא מכיר, אני לא יודע. והייתי, רוב החברה הולכים לישון בהפסקת הצהריים, הוא בדרך כלל היה לומד בהפסקת הצהריים, לומד דברים לתואר באוניברסיטה הפתוחה, עושה לעשות תואר בפיזיקה, אבל מהם קצת הפסקת הצהריים, שתיים וחצי היה בא ללמוד עד מנחה. אני גם הייתי לומד במנחה, ואז כמו אבא אמר לי, אחי, אתה יכול, אני עייף, אתה יכול להעיר אותי בשלוש? אמרתי לו, כן, בטח, אני מסתכל בשעה, בשעה מה אני רואה? שעה 2:58, חצי דקה. דקה וחצי שינה. אז הוא אמר לו, טוב, אני לא שומע, בדרך כלל כל שנייה אני אדבר איתו להפריע לו, אז טוב, בשלוש שאני מעיר אותו, עכשיו הוא קם וקופץ ו... אז הוא אמר לו, תגיד לי, מה, אתה משוגע? תלך לי שלא תחזור, אמר לי, לא, צריך לנצל כל רגע. עכשיו, דיברתי לו אחרי זה, אמרתי לו, ואז אמר לי, אני עובד על זה, אל תחשב איזה קל לי. אני עובד, כי ואז אתה, הרי כשאני הולך לישון, אז מה קורה? עכשיו אני מעורר בבוקר, מה אני עושה? לוחץ על סנוז, עוד דקה, נכון? כלומר, יש ערך גם לעוד דקה שינה, נכון? אז יש גם ערך לעוד דקה תורה, אז אני עובד על זה, שאני יכול לישון רק דקה וחצי וישר לקום ולהמשיך ללמוד. אז זה ככה אנקדוטה קטנה שפתאום נזכרתי שראיתי אותך, על... אבל שאתה משיג את זה, זה שלך. זה לא גנטיקה, זה לא שימוש, זה לא טבעי. עבדתי על זה, התאמצתי, שקדתי והרווחתי את זה. תראו מה כותב התניא, מקור וו. פרק תדבר, זה פרק שאני מזכיר אותו הרבה, כי הוא בעיניי פרק מאוד יסודי בעבודת השם. ובזה יובל מה שכתוב ביואל הנביא, ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. נגיד זה במילים שלי. היינו חושבים, יש פה צדיק ורשע, עובד אלוהים אשר לא עבדו, אז הצדיק הוא עובד אלוהים, והרשע הוא אשר לא עבדו. אומר בעל התניא, לא נכון! שגיאה! מי זה... לא, מי זה אשר לא עבדו? זה הצדיק. מה? אומר, כן, הצדיק זה אדם שאין לו יצר הרע. אין לו נפש באמת, רק נפש אלוקית. אין לו התמודדויות. ולכן הוא לא נקרא עובד אלוקים. מה, אין לו אתגרים, מה הניסיון שלו? אז מי זה עובד אלוקים? אומר בעל התניא, עובד האלוקים זה הבינוני. זה מי שיש לו נפש באמת, יש לו יצר הרע, יש לו מחשבות זרות, יש לו תאוות, יש לו משיכות, הוא צריך לעבוד על שמירת העיניים, על טהרת המחשבה, על להתפלל, על לקום בבוקר, הוא נקרא עובד. למה? הוא באמת עובד, כי קשה לו. הוא אמר לי, אני עובד על זה. גבריאל היה עובד. הוא לא היה צדיק, הוא היה עובד, עובד הרבה יותר מצדיק. הוא היה עובד. אני עובד על זה. אני עכשיו עובד על זה. שמעת מה שאני עובד על זה? זה מה שאני לא מצליח, ולא מצליח. אני מצליח קצת, בסוף מצליח הרבה, ובסוף בסוף זה כבר טבע שני שלי, זה חלק ממני. אבל אני עובד על זה. אתם חושבים שלא לכעוס קל? אדם שנולד בי יצר כעס, אז הוא לא, אז הוא אדיש. ההפך מהאהבה זה אדישות. כך אומר אלי ויזל, זכרונו לברכה. אבל אדם שאוהב ואכפת לו, מאיך הילדים מתלבשים ונראים, ואיך שבת נראית, מהזמן שלו, אז הוא כועס, אבל לאט לאט הוא מתאמן עד שהוא מגיע למצב שהוא כועס פחות, או שהוא מצליח להירגע ולהחזיק את עצמו. עד שבסוף הוא כבר לא כועס. שלוש מדרגות, הגמרא בשבת אומרת, גם בגיטין, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם, אינם משיבים, עושים מאהבה, ההמשך, ושמחים בייסורים. אומר החידה הקדוש, רבנו חסד דוד אזולאי, שמעתי את זה מהרב יורם הצדיק, מורנו ורבנו, ולימדתי את זה, יש פה שלוש דרגות. הדרגה הראשונה, הנעלבים ואינם עולבים. הלו, בישו ידפוק, וככה וככה וככה. נעלב אותי, נעלבתי. אבל אני לא מחזיר בחזרה. הוא נעלב, אבל הוא לא עולב בחזרה. זו דרגה גבוהה מאוד. אבל יש דרגה יותר גבוהה ממנה. שומעים חרפתם, ואינם משיבים. הוא יודע שהוא מעליב אותו, אבל הוא לא נעלב מזה. הוא לא, מקודם הוא היה נעלב ולא עולב. פה עכשיו הוא... שומע חרפתו ואינו משיב. שומעים חרפתם ואינם משיבים. והדרגה השלישית זה שים מאהבה ושמחים בייסורים. אפילו שמחים בזה. איזה כיף, השם פינק אותי בביזיון. כן, אני לא שם. אני על טבעינו כבר אומר, לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון. לא רוצה. בלי ביזיונות, אוקיי? ולכן עובד האלוקים האמיתי זה אנחנו, כולנו, שיש לנו תאוות ומשיכות אסורות ויצר הרע וקשה להתפלל וקשה ללמוד, אבל עובדים על זה. עובדים. אחרי ישיבה עתניאל ברוך השם, זה ישיבה שבה לא מתייחים ולא מקסטרחים. יש התמודדות. לא אומרים, אצלנו אין את זה. לא, מתמודדים ומדברים על הכל. לא לכולם זה מתאים. מדברים כדי להתמודד, כדי להיות עובד אלוקים, לא להיות צדיק. ראי, התניא אומר בהמשך, צדיק לא תלוי בך. איך תהיה צדיק? תלוי בשם. אם הוא יבחר שתהיה צדיק או לא. מה אתה כן יכול להיות? מה אתה צריך להיות? צריך להיות עובד אלוקים, שעובד כל החיים. ולכן זה עניין של שימוש או עבודה. עניין השימוש, זה בעצם המדרגה הטבעית שלי. זה כמו המדרגה של הבהמה. זה הגנטיקה שלי, גנטיקה. הפרה יודעת שהיא לא אוכלת את העשב, ותעלה שוב פעם מעלת גרה וזה. הפרה יודעת שמגיע עונת היחום, אז יבוא הפר מעליה וירביע אותה, אוקיי? אין בזה שום, זה משהו פונקציונלי, זה בהמיות. ומה זה הבהמה? הבהמה זה בסך הכל מה? אדם שהוא פחות מפותח. כמה אדם יכול להיות בהמה מלכת על שניים, אוקיי? פעם הייתי באיזשהו בית מלון שבקיבוץ, שנמצא בקיבוץ, ומישהו לידי שאל את התורן, התורן עצמו היה מנהל חברת הייטק. אבל הוא חבר קיבוץ, ומגיע התורנות שלו בשבת, אז מה הוא עושה? אז היא שאלה אותו, איך אתה בתור מנהל הייטק, ראש חברה וכולי, אתה ממלצר בארוחות שבת בקיבוץ לאורחים. אז אמרתי, יש שני סוגים של תורנויות בשבת בקיבוץ. יש כאלה שעובדים ברפת, יש שעובדים בבית המלון, יש כאלה שמשרתים בהמות על ארבע, ואני משרת בהמות על שתיים, אוקיי? אבל כל אחד יבחר איזה בהמות הוא רוצה לשרת, אוקיי? לא עלינו, אהבתי את הביטוי. אבל גם בן אדם יכול להיות, בהמה הולכת על שתיים. אם הוא רק חי במרחב השימוש, אבל בהמה, הייתם פעם פרה שמבטרת? הייתם פעם סוס שבא לזברה, את זברה חד-הורית, ויש לך כאילו, והילדים קטנים, טוב, אז אני לא אתרוף אותך, אני אלך לזברה מה פתאום? בטבע החזקים שורדים. אין כזה דבר לוותר. זה בהמות. ילד קטן, תינוק, הוא עדיין בהמי. זה נפש אלוקית, הוא עדיין בהמי. הייתי פעם תינוק בגיל 3 חודשים שבוחר את זה, מאמי, 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 מחר אמא חוזרת לעבודה, פעם ראשונה לכיתה שלה, היא חייבת לישון, אתה מוכן כשאתה להפסיק לבכות? לא. מקסימום תקבל גרפס, אוקיי? מה פתאום? ראיתי פעם תינוק שמוותר? ככל שאדם בוגש, אגב, יש גם תינוקות שהם 40-50, אוקיי? שגם הם בחיים יוותרו. אוקיי, לא אגיד איך קוראים למקצוע הזה, אבל לא משנה, אוקיי? אנחנו מכירים אותם. אז אני אומר, היכולת לוותר, היכולת להתקדם, גם אנחנו יכולים להיות בהמות שמהלכות על שתיים. והעניין, העבודה, זה לגלות את הדעת, את הרצון, שזה מותר אדם מן הבהמה. ולנצל את הגילוי של הנפש הישראלית כחלק אלוק המימן שמתגלה בתחתונים. ואז התכלית של כל האיברים והתכונות של הגוף והנפש הם לעשות כלי שרת לגילוי קודש בקרבנו. דבר אדיר. כי אז אני לא עובד את השם השכל, אני עובד את השם עם הגוף. גם כשאני עושה כושר כדי להיות בריא או לכושר לצבא, אני עובד את השם. גם כשאני אוכל, זה עבודת השם. כל דבר שאני מחובר לשם. פעם אחת שאלו את העניין לאדמור הצמח צדק, איך עשית ככה וככה, הרי זה מנוגד לשולחן ערוך. אז הוא אמר, לא נראה לי שראית טוב, כי מאז גיל בר מצווה הרגלתי את הגוף שלי, שהוא לא מסוגל לעשות דבר שהוא נגד השולחן ערוך. אז כנראה, כמו שהם אומרים במדרש, על אברהם אבינו, ויקח את ידו, וישלח את ידו את המאכלת, כי בעצם רצון השם האמיתי היה שהוא לא ישחט את יצחק. אז היד שלו לא הסכימה ללכת, כי זה לא רצון השם, אז הוא הכריח אותה לבוא לשחוט אותו. ולכן, האדם שמגיע למקום הזה, אז גם כל הסובב אותו יהיה מאורגן כרצון השם, ולא תבוא תקלת החדר. הגמרא אומרת כמה פעמים, ומה בהמתם של צדיקים, אני כזו איך הוא מביא תקלת תחת ידה, צדיקים, לא כל שכן. פה נראה מרדכי אליהו, זצ"ל, ראשון לציון, הייתי פעם בשיעור שלו בבית כנסת בקריית משה, שיעור כל יום שני אני חושב, שהיה משודר בלוויין, רואים את זה בלוויין, שהתחיל השיעור, ואז הגיע המזכיר, והביא לו כוס תה. אז אמר, תודה רבה. ואז אומרת הגמרא, והוא ככה עם החליפה, עם הגלימה של הראשון לציון, בום, שפך את הכוס תה. טוב, בסדר, לא קרה כלום, ישר הלכו והביאו כוס אחרת. אוקיי? הביאו כוס אחרת, ואז הוא אמר, תודה רבה, וכזאת שניות. הוא אמר, תבינו את הספר הזה, תבינו את הספר, ותוך כדי הספר מה קורה? שופך את הכוס השנייה. וואי, לא נעים, פעמיים בשיעור. הוא לא הספיק לשתות אפילו. מביאים כוס שלישית, אומרים לרב, בזהירות, זה פה, ממש הכוח. ואז ברשי ואומר, עם שתי הידיים. שופך את הכוס, אומר, רגע, לעצור את השיעור. אם זה כבר 3 פעמים שהכוס נשפכת, יש פה בעיה. לכו תבדקו. הביאו את זה, מה התברר? שהכינו את הקוסטי, כנראה בפינג'אן, שלפני כן היה שם פיליפיני שהרתיח לעצמו, ואז החשש שבישול האקום, והרב אליהו מחמיר בשיטה הזו, אז השם זימן לו שהוא לא יצליח. הספרים ירצבו על גליה, אבל הוא לא ישתה מחשש בישול האקום, אוקיי? לא סיפור להלכה ולמעשה, אם זוכר, זה הפרטים שם. כלומר, הגוף עצמו נעשה כלי שרת מוחשי וגילוי לנשמה. וזו הסיבה למה בתורת החסידות והקבלה עושים הרבה שימוש במשלים העולם הזה, של זיווג ושל אבא ובן ובת ואחות והכל מה שנקרא מבשרי חזה אלוקה. מקור זין, בזה נתחיל לסיים אות ה' במאמר, ומעטה גוף, נפש, רוח ונשמה של איש ישראל, כלים להתגלות נשמת ההתגלות העילאיים, כי על ידיהם ובהם התגלה קדושתו יתברך. לכן איש ישראל בעובדו את השם, אם בכוח הוא עובד ומוציא את כוחי גופו, רוחו ונשמתו, ככל עבודה מייגעה ומוציאה את הכוח, ומעלה אותם ומחברם לשם, אז בהתחברות הזאת אור עליון מתלבש ומתגלה בהם. ואם רק שימוש הוא עשייתו את התורה ומצוות, לא עבודה מייגעת, לא מוציא, לא מעלה ולא מחבר אותם, אז אין התגלות ולא אור. כי האם תגלה העין את כוח הראייה מהנפש, אם לא תתחבר עימה? ואם איזה דבר מושכל יגלה שכל מהנפש, אם לא יתייחד עימה, על ידי עיון והעמקת הדעת? גם את הספירות של מעלה פוגם איש כזה, כיוון שאינו מגלה אותם, רק מדבר על ולא חי אותם. וכולי וכולי. אני מדלג פה, דע את אלוהי אביך ועובדהו. לא בחקירה אנושית, רק בעבודה תוכל לדעתו. אבל עבודה בכוח, לא בשימוש בלבד. אומר פה, גוף, נפש, רוח ונשמה הם כלים להתגלות נשמת ההתגלות העילאה. כי על ידיהם ובהם מכאן שאותו דבר. ולכן לא לעשות סיגופים, אגב שובבים, לא לעשות העניות. לא לשבור את הגוף כדי להחליט באלוקות. הוא אומר ביקוץ, אם אתה שובר את היצר, מה יהיה לך עכשיו? פעמיים, אז מה עשית? לא מכוח האינרציה, לא שימוש, עבודה. וזה העניין של התפילה והשירה לשם. יש, אומר פה שלוש מדרגות. יש רוח הקודש, שזה הדרגה הכי גבוהה, יש שירה, שזה צמצום של רוח הקודש, ויש תפילה, שזה צמצום של השירה. לכן תפילה זה דבר כל כך קשה. כי תפילה זה בעצם בבואה, זה בבואה, זה רוח הקודש. כי יש רוח הקודש, שירה ותפילה. ולכן צריך הרבה עבודה ועמל לחשוף את הנפש שתתגלה בתפילה. תראו מה כותב, ובזה נסיים, מה כותב רבי נתן בחיים מוהר"ן. אלמלא היה כותב, לא הייתי מעיז להגיד את זה. מה כותב רבי נחמן? ומקודם לזה עמדתי לפניו, לפני רבנו, בערב ראש חודש מנחם אב, ביום ראשון בשבת, בעת ערב שפוסקים לאכול בשר, והיה אז מאויה מאוד ושכב על מיטתו ושכב, ושתק הרבה וחשב מה שחשב. ואני עמדתי לפניו מרעיד ומשתומם, ועמדתי אז לפניו כמה שעות, והסיפר לעניין זה ענה ואמר, בזה השבת בכיתי מפני דברך, מדוע כל דבר שאני רוצה לעשות, אני מוכרח לעשותו במסירת נפש. היינו שכל דבר שצריך לעשות בעבודת השם, קשה וכבד עליו מאוד, ואינו יכול לעשות כי במסירת נפש ממש. וסיפר שבכל יום כשעומד בבוקר, ורוצה להתפלל, אינו יכול לפתוח פיו כלל. שימו לב, זה לא אני אומר. מי אומר את זה? רבנו נחמן מברסלב, הנחל נובע מקור חוכמה, אומר כל בוקר שאני בא להתפלל, אינו יכול לפתוח פיו כלל, ואין לו במה להחיות את עצמו. בסוף מה הוא עושה? מה הוא אומר כן? ואז הוא רוצה לזכור לעצמו, הכל פנים, איזה ניגון, להחיות את עצמו באיזה ניגון, והוא גם לא זוכר שוב פעם ניגון. הוא אומר, זה מדהים. תראו פה את כל ההמשך. לכן, בהמשך אומר, בעל התניא כותב, עיקר עניינה ומהותה של התפילה זה יסוד לדעת את השם. איך אני יודע אם אדם הוא קרוב לשם, רחוק מהשם? מאוד פשוט. האם אני מתפלל? לימד לנו מורנו ורבנו הרב ירמיה הצדיק, זכותו מגנה עלינו, שאמר לי, אברך נמדד בתפילתו, לא בתורתו. מה שאוהבן הבוחן, לדעת כמה אני קרוב לשם, זה לא איך אני לומד, זה איך אני מתפלל. ולכן, אנחנו לא צריכים להיחלש או להתרפות, כי אנחנו לא יודעים מה הכוונות של התפילה, אלא רק צריך להתאמץ יותר שכל מהות התפילה זה לגלות את הנפש שלנו. וכל הכוונות זה סוג של סולם של השפעות מהתחתונים לעליונים, כדי שנוכל לגלות את הנפש. ואז הוא אומר, אחד הביטויים, הוא אומר פה מאוד יפה בספר המאמר, שבאות ה', אחד הביטויים הכי יפים של תפילה כמו שצריך, זה שהיא פועלת גם אחרי התפילה. מה זה שהיא פועלת גם אחרי התפילה? זה אומר שגם ארוחת בוקר וגם בסדר בוקר, ארוחת צהריים, אני עדיין מואר מתפילת שחרית. בלימוד התורה, בקיום מצוות בחשק. ולכן, בעוד דבר הוא מסכם, לאור מה שאמרנו עד עכשיו, נבין מהי מעלת התפילה. כמה חשוב לשמור על השכמת הבוקר. אתם יודעים, יש סגולה לכל יפה בבוקר. מה הסגולה? מכירים אותה? בדוק במנוסה. שנים אני עושה את זה. מי שהולך לישון מוקדם, יכול לקום מוקדם. אוקיי? זה סגולה בדוקה. אם אדם הולך לישון ב-2 לפנות בוקר, איך הוא יקום ב-6:30? קשה. אדם הולך לישון ב-10:30, יכול לקום ב-6:30, נכון? ולכן, במקום ליטור הצד שמאל, נתחיל בצד ימין, להתפלל כמו שצריך, נגלה את הנפש, איך, כמה ולמה, כל זאת ועוד בשבוע הבא, שיעורי בית. נדבר עם רוינן על כיבוד, ונסיים מאמר שלישי, נתקל לעשות סיום על כל חובת התלמידים, ועובר לעשייתם, לעבור לספרים הבאים, שנזכה ושניחי, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.